שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו נמצאים יחד בדירה שלי בירושלים. גיא חזר לביקור מולדת, ואנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיה בעם, כיצד אפשר להשתמש בחברה בעם ככלי לעזור לנו להתקדם מבחינה אסטרטגית לחופש כלכלי. אז גיא, בוא נתחיל באמת מהבסיס. למה שבן אדם יחליט במקום להיות עוסק, אם זה עוסק מורשה או עוסק פטור, למה שהוא יחליט בכלל מלכתחילה לפתוח חברה בעם?
כן, אז היתרונות הם כמה יתרונות. אני חושב שהיתרון הכי בולט זה יתרון המסך. כשאנחנו פועלים במסגרת חברה, זה למעשה לא אנחנו שפועלים, אלא זה חברה, וחברה היא אישות משפטית נפרדת, ואם החברה שלנו מגיעה למצב כלכלי בעייתי, לחדלות פירעון, יש איזשהן תביעות כנגד החברה, הנזקים הכלכליים לא יכולים להגיע אלינו כבעלי המניות, למעט במקרים מאוד חריגים שבהם פעלנו ברשלנות או בחוסר תום לב, אבל מעבר ליתרון המשפטי שחברה מגנה עלינו מבחינה משפטית, יש גם יתרונות מיסוי בזה שחישובי המס שקשורים לחברות פועלים אחרת מאשר חישובי המס שפועלים על יחיד.
כן, בניגוד לאדם יחיד שאנחנו מכירים שפשוט ישלם מס הכנסה לפי מדרגת המס שהוא נמצא בה, לפי נקודות הזיכוי שיש לו, כשמדובר בחברה יש שתי שכבות של מיסוי. שכבה ראשונה שהיא שכבת מס החברות. בישראל כיום מס החברות עומד על 23%. לאחר מכן, אם בעל המניות גם עובד בחברה, הוא יכול למשוך משכורת, ואת המשכורת שוב עליה הוא ישלם מס הכנסה לפי גובה ההכנסה ונקודות הזיכוי, והוא יכול גם להחליט למשוך דיבידנד. הסברנו באחד הפרקים בעבר שמס דיבידנדים הוא מס של 25%, אבל אם אנחנו בעל מניות מהותי בחברה, אז המס יהיה 30%.
מה זה בעל מניות מהותי?
לרוב זה אדם שיש לו 10% ומעלה מהמניות של החברה, אבל יש גם מקרים חריגים שגם אם אין לך 10% מהחברה, אתה עדיין תחשב כבעל מניות מהותי.
נכון. עכשיו הזכרת את שתי שכבות המיסוי. בעצם קודם כל יש שכבת מס אחת שחלה על החברה עצמה, שזה מס החברות, והוא חל רק על הרווחים של החברה. ומה שאנחנו רואים אצל הרבה חברות, ובמיוחד בשנים האחרונות, זה שחברות מנסות להשקיע כמה שיותר מהכספים שלהם בפעילות השוטפת ובהצמחת הפעילות, כדי להישאר בסופו של דבר עם כמה שפחות רווחים בדוח השנתי, ולשלם כמה שפחות מיסים, וכמובן להשקיע את הכסף הזה בצורה חכמה.
שזה באמת אמזון קלאסי, שזה בדיוק מה שהם עשו לאורך המון המון שנים.
נכון, וזו חלק מהסיבה שראינו את הרווחיות של חברות, או את יחס המחיר לרווח, את ה-PE, עולה בשנים האחרונות. זה לא רק בגלל שמחירי הנכסים הפיננסיים עלו בערכם, אלא זה גם בגלל ששורת הרווח הצטמצמה, מסיבה שהיא ברמה מסוימת מלאכותית.
כן, צריך לעשות איזושהי הפרדה בין השקעה שחברה עושה בשביל להגדיל את הפעילות שלה ואת הרווח השוטף שלה, לבין השקעה שהיא עושה כדי להכניס רווחים נוספים פסיביים. אם עכשיו יש לי חברה שמייצרת טקסטיל ועכשיו השקענו כסף בשביל לפתוח מפעל חדש, כמובן שהכסף הזה שהושקע זו הוצאה שמוכרת לנו לפני מס החברות. אבל אם אנחנו חברת טקסטיל ועכשיו קנינו מניות של אפל או אמזון בשביל להגדיל את הפורטפוליו שלנו, ההוצאה הזאת היא לא הוצאה מוכרת, ואנחנו נצטרך לשלם על אותה השקעה מתוך הכספים שנשארו לנו אחרי מס החברות. עכשיו גיא, הרבה אנשים חושבים שאם הם בעלים של חברה, הם יכולים לעשות איזשהו משחק מיסוי, להחליט כל פעם איך שווה להם לקבל כסף מהחברה, האם כדיבידנד, האם כמשכורת, וככה לאזן בין הדברים ולקחת משכורת גם אם הם בפועל לא עובדים בחברה. האם הסיפור הזה עובד?
הוא יכול לעבוד ברמה הפרקטית, אבל הוא לא אמור לעבוד ויש עם זה בעייתיות. מבחינת רשות המסים, המשכורת שאתה מושך מהחברה, גם אם אתה הבעלים של החברה, צריכה להיות משכורת שהולמת את התפקיד שאתה ממלא. כלומר, יש לרשות המסים טבלאות של שכר ממוצע לתפקידים שונים. אתה מדווח לרשות המסים מה התפקיד שלך בחברה, ורשות המסים יודעת, בהתאם לאופי העסק, כמה אתה פחות או יותר אמור להרוויח. ואתה יכול לשחק עם זה קצת למעלה או למטה, אבל אם אתה תעשה שינויים שחורגים מהנורמה בצורה מובהקת, למשל, תבחר לקבל משכורת שהיא גבוהה בהרבה מהשכר שמתאים לתפקיד שאותו אתה עושה, רשות המסים יכולה לבוא ולהגיד, תשמע, אני לא מקבלת את הטענה שכל הכסף הזה שייך להכנסה שלך מהעבודה, ואני עכשיו אבוא ואני אסווג חלק מההכנסה שלך בכלל כמשיכת דיווידנד, ואני אמסה אותך בהתאם למשיכת דיווידנד. אז כן, יש פה משחק מסוים, אפשר לדבר עם הרואה חשבון, להבין מה הגיוני ומה לא הגיוני, אבל ברמה המהותית, אין לנו כבעלי מניות את הבחירה האם למשוך את הכסף שלנו כמשכורת או כדיבידנד. כבעלים אנחנו מקבלים כסף רק כדיבידנד, כעובדים בחברה אנחנו מקבלים שכר, וזה שני דברים שהם נפרדים. עכשיו, הרבה אנשים גם עושים טעות, שהיא טעות שמאוד טבעי לעשות, של למשוך משכורת נמוכה מדי מהחברה. הרבה בעלים של חברות לא רוצים לשלם את המיסים, ולמעשה מושכים מתוך החברה את המינימום הנדרש לצורך המחיה שלהם. לפעמים הבן אדם מחזיק חברה עם מחזור של מיליוני שקלים בשנה, ומושך משכורת של 15 או 20 אלף שקל, כדי לשמור על דרגת המס השולי שלו נמוכה ולשלם פחות מיסים. וא', הדבר הזה הוא בעייתי, כמו שאמרתי, מבחינת רשות המיסים. שוב, יש פה גבולות של הגיוני, לא הגיוני. מעבר לזה, יש פה בעיה בעיניי שהיא מאוד גדולה בעבור בעלי אותן החברות, והיא הבעיה שהבן אדם מודד את ההצלחה של העסק שלו בצורה שהיא לא מדויקת. כלומר, כדי לדעת אם אנחנו מצליחים בחברה, אם החברה רווחית, אם המודל העסקי עובד, אנחנו צריכים לראות שכל גלגלי השיניים עובדים. ואם אני מושך בצורה מלאכותית משכורת שהיא נמוכה מדי, אז אני לא שם על החברה שלי מספיק אומץ כדי לבדוק אותה באמת האם היא מסוגלת לתמוך במשכורת כמו שלי. ואם אני רוצה לבנות עסק שהוא בעל ערך, ואולי גם למכור אותו בעתיד, אז אני צריך שהעסק הזה יעבוד כשהוא מסוגל לשלם משכורת הוגנת. ומעבר לזה, דיברנו על זה שחברה ישות משפטית נפרדת. אני בתור עובד של החברה לא חייב שום דבר לחברה מעבר לעבודה שלי, ואין שום סיבה שאני אעשה לחברה טובות בזה שאני מושך משכורת נמוכה יותר, גם אם זו החברה שלי. כלומר, ממש בעיניי נכון להסתכל על זה ברמה המהותית כשני כובעים נפרדים בחברה. יש את הכובע שלי בתור בעלים, יש את הכובע שלי בתור עובד של החברה. ואגב, גם בשותפויות, לפעמים יש חברות שיש בהן כמה שותפים שהם בעלים, ונכנסים למריבות על מי עובד יותר, מי עובד פחות, כמה זמן אתה משקיע בחברה, שבעיניי זה טעות גדולה, כי בתור בעלים הם כולם זכאים לאותו הדבר. ואם בן אדם אחד עובד יותר שעות או נותן יותר ערך בעבודה שלו, אין בעיה שהחברה תפצה אותו במשכורת יותר גבוהה בהתאם, אבל הרווחים של החברה כחברה הם מתחלקים בצורה שווה. עכשיו, מעבר לבעיות המהותיות שהסברתי עכשיו מבחינת רשות המיסים ומבחינתנו כבעלי העסק, המשיכה של משכורת נמוכה יותר יכולה גם לפגוע בנו בטווח הארוך מבחינה כלכלית. כי נכון שאנחנו חוסכים כסף בתשלום המיסים עכשיו על המשכורת, אבל מאוד יכול להיות, במיוחד אם החברה תצליח, שבהמשך אנחנו נעלה את סטנדרט איכות החיים שלנו. יכול להיות שאני רוצה למשוך סכום משמעותי מהחברה לצורך רכישת בית מגורים או לצורך אחר, או אולי אפילו נרצה להגדיל את המשיכה החודשית שלנו במשכורת בהמשך. ולפעמים אנשים נמצאים היום בדרגת מס שולי של, נקרא לזה, 20%, ולא רוצים למשוך מעבר לזה, כי הם לא רוצים לשלם היום יותר מיסים. ובהמשך, כשהם יבואו כן לשלם יותר מס, אז הם ישלמו את היותר מס לפי דרגת מס שולי שהיא גבוהה יותר, ואם הם ישכו בשנה אחת סכום משמעותי, יכולים גם להגיע לרמת מס יסף. אז אם אנחנו מושכים בצורה דרגתית, ממתי שהחברה צעירה, משכורת שהיא משכורת הגיונית, גבוהה במידה, אז אנחנו יכולים למעשה לנצל את דרגות המס הנמוכות יותר, ביחס לדרגות המס שיהיו עלינו בהמשך, ולמשוך יותר כסף בפחות מס לאורך זמן, מתוך איזושהי חשיבה קדימה שבהמשך אנחנו כן נרצה להיפגש עם הכסף הזה.
כן, גיא, אני חושב שנכון, כדי שגם יהיה אפשר להבין את הדברים האלה יותר לעומק, לדבר על מדרגות מס ההכנסה בישראל, מדרגות המס השולי, ולדבר על מה המס האפקטיבי שמשלם בעל מניות מהותי מחברה כאשר הוא עובד בחברה, בוא נגיד שהוא מנכ"ל החברה של עצמו, לעומת האלטרנטיבה של לשלם את המס דיווידנדים המורחב בתור בעל מניות מהותי.
כן, אז בוא אני אנסה באמת לעשות סדר. יש לנו בתור שכירים את חבות המס שלנו, בעצם מס הכנסה, שאנחנו משלמים על פי מדרגות המס שלנו. בעבור כל מקטע בהכנסה שלנו יש את המס שלו, והמס השולי זה דרגת המס הגבוהה ביותר שאותה אנחנו משלמים. עכשיו, בתור שכירים בחברה שאנחנו גם הבעלים שלה, אנחנו למעשה בצורה עקיפה נושאים גם בעלות הביטוח לאומי שלנו כשכירים, וגם בצד של המעסיק, או יותר נכון החברה משלמת את הצד של המעסיק עבורנו, וגם ביטוח בריאות. ביטוח לאומי וביטוח בריאות יחד מגיעים במשכורות הגבוהות, אני לא מדבר על הדרגות הנמוכות, מגיעים לכמעט 20% מההכנסה. אז 20% קודם כל אנחנו משלמים לביטוח לאומי ומס בריאות כשכירים שעובדים בחברה של עצמנו. מעבר לזה, על כל היתרה, יש לנו את המס השולי. המס השולי הוא נע במדרגות. יש מדרגה של 10%, 14%, 20%, 31%. במקסימום זה מגיע ל-47%. אני משאיר בצד את מס היסף, כי מס היסף הוא רלוונטי לא רק להכנסה מעבודה, אלא גם להכנסות פסיביות. אני שם אותו בצד. אז כשאתה בתור בעלים של החברה מתלבט איזו משכורת למשוך, אתה צריך לקחת בחשבון שבנעליים של שכיר יש לך את אותם 20%, ואז על היתרה עוד בהתאם למס השולי שלך. בוא נגיד, זה יכול להגיע במקסימום לכמעט 58%, שזה המון. זה במסלול של משכורת. אם אנחנו מסתכלים מנגד על המסלול של דיווידנד, אז שילמנו את מס החברות קודם כל על אותה הכנסה ברמת החברה. אחרי ששילמנו את מס החברות, אנחנו משלמים מס דיווידנד של 30%, שזה המיסוי על בעל מניות מהותי, ואנחנו מגיעים למס אפקטיבי של 46%, שזה גם המון, אבל זה פחות מ-58%, ונקרא לזה המסלול השכיר.
כן, רק תשימו לב שכשמשכנו את הכסף כמשכורת, אנחנו לא היינו צריכים להתחשב קודם כל במס החברות, מכיוון שמדובר בהוצאה מוכרת, וזה גם אחד מהשיקולים מתי לקחת משכורת ומתי למשוך את הכסף בתור דיווידנד. גיא, מדובר בהרבה מאוד מיסים, מי שנמצא במקום הזה כנראה שהוא מרוויח יפה מאוד, לפחות הוא לא חייב לשלם מע"מ. על הדבר הזה לפחות הוא יכול להזדקות.
כן, זו בכלל אמירה שמרתיחה אותי. המע"מ לא שלך.
כן, יש איזושהי מחשבה שיש לאנשים, שאם אדם הוא חברה בע"מ, הוא פועל במסגרת חברה בע"מ, אז נכון, הוא גובה מהלקוחות שלו מע"מ. אבל המע"מ הזה זו הוצאה שאחר כך הוא יכול, אם הוא שילם מע"מ על הוצאות אחרות שלו, הוא יכול להזדקות על המע"מ הזה, ולכאורה הוא כאילו ניטרלי, כאילו הלקוח שילם בקצה יותר כסף, ואף אחד לא נפגע, ובפועל זה בכלל לא קרה, כי אם אני עכשיו חברה בע"מ, והמתחרה שלי הוא עוסק פטור, אני חייב לגבות יותר כסף עבור השירות שלי, והלקוח מבחינתו לא אכפת לו אם אני חברה בע"מ, עוסק פטור, עוסק מורשה, הוא רוצה לקבל את השירות הכי טוב במחיר הכי טוב, ואם אני עכשיו רוצה להתחרות באותו שחקן שהוא פטור ממע"מ, אני חייב להוריד במחיר שלי.
גם אם אתה לא מתחרה באף שחקן פטור וכל השחקנים חייבים לגבות מע"מ, בסוף המחיר ללקוח הוא גבוה יותר, מה שמאלץ אותי כחברה להתפשר על הרווח שלי או לאבד לקוחות מסוימים כתוצאה מהמע"מ. אז לתפיסתי המע"מ הוא לחלוטין גם כן הוצאה של העסק, למרות שחשבונאית לא, ברמה המהותית בעיניי כן, ולכן המס שאנחנו משלמים כבעלי עסק, הוא יכול בקלות להגיע גם למעבר ל-50 ו-60 ולכיוון ה-70%, אם אתה לוקח את המע"מ בחשבון.
נכון. עכשיו גיא, הרבה מאוד אנשים תוהים כשהם באים לעולם ההשקעות, כיצד נכון להם להשקיע. מצד אחד יש להם עסק, יש להם חברה בע"מ, מצד שני יש להם גם תיק ניירות ערך עצמאי, אולי הם רוצים לקנות דירה, והם מתלבטים, האם שווה לי לקנות את הדירה להשקעה דרך החברה בע"מ שלי, האם שווה לי לבנות את הפורטפוליו שלי דרך החברה בע"מ, אולי שווה לי לתת כסף לחברה כהלוואת בעלים כדי שהחברה תשקיע בשמי. בוא נעשה סדר בעניין הזה.
כן, אז קודם כל בנדלן למגורים, כמו שכבר הזכרנו פעם או פעמיים לאורך הפודקאסט הזה, יש יתרונות מיוחדים לסטטוס של דירה יחידה. פטור או הקלות במס רכישה, פטור ממס שבח במחירת דירה יחידה, אחוזי מימון גבוהים שאנחנו יכולים לקבל כשאנחנו לוקחים משכנתה,
ובכלל האפשרות לקבל משכנתה, שחברה יכולה לקבל הלוואה עסקית, אבל לא את המשכנתה עם התמהיל והנוחות שהמשכנתה מאפשרת לנו.
נכון. וכל היתרונות האלה, אנחנו לא נהנים מהם כשאנחנו משקיעים דרך חברה בע"מ. חברה בע"מ לא זכאית לאף אחת מהטבות האלה, גם אם מדובר על דירה יחידה, ולכן שווה לבנות את פורטפוליו הנדלן למגורים בישראל, בתיק האישי שלנו, ולא דרך החברה, גם אם זה אומר לשלם יותר מיסים במשיכת הכספים מהחברה אלינו. מנגד, אם רוצים להשקיע בנדלן מסחרי, נדלן משרדי, מתחמי קניות, כל אחד לפי יכולתו, האפיקי השקעה האלה לרוב כרוכים בהרבה הוצאות, ותנאי המימון עבורם, לא מדובר על משכנתאות בנקאיות, אלא על הלוואות עסקיות, ולרוב, כמעט תמיד, נכון לעשות את ההשקעות האלה דרך החברה, גם כי אנחנו יכולים להכיר בכל ההוצאות, וגם בגלל שככה אנחנו יכולים להשקיע מהברוטו ולא מהנטו. כלומר, יש לנו רווחים כלואים בחברה, יש לנו רווחים בחברה ששילמנו כבר את מס החברות, אבל אנחנו לא צריכים לשלם עכשיו גם מס דיווידנד כדי להיפגש עם הכסף, אלא אנחנו משאירים את הכסף בחברה ומשקיעים דרך החברה. עכשיו, דרך החברה שלנו, אנחנו לא חייבים להשקיע רק בנדלן, אפשר גם להשקיע בשוק ההון. חברה בע"מ יכולה לפתוח תיק ניירות ערך עצמאי בברוקר ישראלי, יכולה לעשות את זה בברוקר זר, יכולה גם לפתוח חשבון מרג'ין ולקבל הלוואות, ולהשקיע בחברות אחרות, לקנות מניות אחרות, יכולה לעשות את כל הפעילות העסקית הזאת, מהברוטו ולא מהנטו. כשאני אומר פה ברוטו, אני מתכוון כן אחרי מס חברות, אבל לפני תשלום דיווידנד, ואני יכול דרך השקעה בחברה לאורך המון שנים, אפקטיבית, לשלם רק 23% על ההכנסה שלי של מס. כלומר, אני עכשיו הבעלים של חברה, שילמתי את מס החברות של 23%, יותר נכון החברה שלי שילמה, ואני עכשיו בונה הון ומשקיע המון המון שנים, במדרגת מיסוי שיחסית נמוכה, שגם לא חייבת לא במס בריאות ולא בביטוח לאומי, בונה את ההון שלי לאורך המון המון שנים, וכן, בסופו של דבר, אם וכאשר אני ארצה למשוך כסף, אני אוכל למשוך אותו כנראה כדיבידנד, לשלם את ה-30%, והכסף יהיה אצלי ביד נקי ממס.
כן, באמת לפני הקלטת הפרק הזה עשינו ניסוי קטן, ובדקנו מה קורה לאדם שיש לו סכום שנמצא בתוך החברה, בעצם בוא נגיד מיליון שקלים של רווחים, והוא מתלבט מה לעשות, האם להשקיע את הכספים האלה דרך החברה בניירות ערך, או שהוא יכול לשלם את מס הדיבידנדים, למשוך את הרווחים בניקוי המס, ולהשקיע אותם בתיק ניירות ערך עצמאי, מה תהיה התוצאה לאורך זמן. ואנחנו ראינו שיש יתרון מהותי להשארת תיק ניירות הערך בחברה, מכיוון שבסיס הכסף ההתחלתי שעליו אנחנו צוברים ריבית דריבית הוא הרבה יותר גדול, יש לנו בעצם את אותם 30% שלא היינו צריכים לשלם כמס דיבידנדים, וגם אם נצטרך לשלם את אותו מס דיבידנדים בעתיד, עדיף לנו לשלם אותו יותר מאוחר כדי לצבור יותר רווח.
כן, אגב יש יתרון נוסף להשקעת דרך החברה בשוק ההון, וזה שדיבידנד בין חברות ישראליות פטור. כך שאם אנחנו משקיעים בתיק ניירות ערך ישראלי דרך החברה שלנו, אז על הדיבידנדים שהחברה שלנו תקבל מהחברה שבה היא מחזיקה, לא נצטרך לשלם מס דיבידנד, אלא רק כשאנחנו נמשוך דיבידנד מהחברה שלנו. אני אקח את זה אפילו צעד אחד קדימה, כי נגענו פה באיזה סוג נכסים כדאי להחזיק איפה. הזכרנו שנדלן למגורים כדאי דרך התיק האישי, ונדלן מסחרי / ניירות ערך כדאי דרך החברה. באופן כללי אני חושב שמישהו הבעלים של חברה, והחברה שלו מצליחה יחסית והוא מצליח לבנות בהון, אין לו שום סיבה למשוך בדיבידנדים לחשבון האישי שלו יותר מהמינימום ההכרחי. במשכורת בעיניי כן לשלם משכורת הוגנת, הגיונית, אבל בדיבידנדים אין סיבה, ושווה לבנות את הפורטפוליו דרך החברה. ויותר מזה אני אגיד, אם בן אדם עכשיו צריך כסף לחשבון האישי שלו, כי הוא רוצה איזשהו סכום משמעותי, או שיכול להיות שהוא פשוט רוצה להגדיל את ההוצאה החודשית שלו ברמה האישית, הוא לא חייב עכשיו לבוא ולהגדיל את משיכת המשכורות מהחברה, או לבוא ולמשוך דיבידנד ולשלם את מס הדיבידנד בחברה. הוא יכול עכשיו לבוא ולהשתמש באסטרטגיית סיכול התזרימים שהסברנו עליה והזכרנו אותה גם כמה פעמים לאורך הפודקאסט, ובעצם לממש ניירות ערך מהתיק ניירות ערך העצמאי שלו, ובזמן הזה לתת לכסף שנמצא בחברה להמשיך לצמוח ולהיות מושקע ולגדול, ובצורה כזו על ידי אותו סיכול תזרימים או על ידי הנזלת תיק הניירות ערך שנמצא אצלו ברמה האישית הפרטית, הוא יכול להשיג סכום כסף שהוא משמעותי, להימנע מאירוע המס הזה של להעביר כסף מהחברה אליו ולהשאיר בחברה בסיס כסף גדול יותר שיצמח לאורך זמן. אני כן אגיד שמבחינת ניהול סיכונים, בעיניי לא נכון שכל ההון שלך יהיה מושקע רק בחברה אחת שבבעלותך, כי שוב, לחברה יש פעילות עסקית ויכולה להיות חשופה לתביעות ולסכנות מסוימות, ואם כבר אתה רואה שיש לך הון שהוא מאוד משמעותי שצבור בחברה, והחברה מצליחה יחסית, אז שווה גם לשקול לפתוח חברת החזקות או חברת אם, או להסיט את חלק מהרווחים שבחברה לחברה אחרת בצורה שהיא פטורה ממס, ויש דרכים לעשות את זה, וככה בעצם לצמצם את הסיכון, וכן לפזר את ההון שלך בין כמה חברות שונות, בעדיפות גם לא רק במדינה אחת.
נכון. עכשיו, כשאנשים מחליטים להתחיל לעבוד כחברה בעם, יש להם אפשרות או לפתוח חברה בעם חדשה, ויש גם אפשרות לקנות חברה בעם שכבר לקראת סגירה, והרבה פעמים קונים את החברות האלה מכיוון שיש להם מגן מס. בעצם החברות האלה יש להם הפסדים שהם צברו לאורך השנים, וחברה יכולה לקזז הפסדים צבורים כנגד רווחים, ומהסיבה הזאת זה יכול להיות אטרקטיבי לאדם שרוצה לפתוח חברה, להתחיל כבר עם הפסדים צבורים.
נכון, אתה לפעמים יכול לקנות חברה קיימת עם מגן מס, עם הפסדים צבורים ששווים הרבה מאוד כסף, במחיר שהוא מחיר מצחיק ולמעשה לייצר סוג של רווח משמעותי. אבל צריכים לשים לב פה לשתי נקודות מאוד חשובות. קודם כל, כשאתה קונה חברה קיימת, אתה קונה אותה עם כל ההיסטוריה שלה לטוב ולרע. כלומר, יכול להיות
שאתה לא יכול לדעת מה ההיסטוריה שלה.
נכון, כלומר, אתה קונה את רשימת הלקוחות, את ההיסטוריה של החברה, לפעמים יש כל מיני נכסים שמגיעים ביחד עם הפעילות, אבל יכול להיות גם שהחברה גרמה נזק לאדם כזה או אחר, ויכולות להגיע תביעות שאתה פשוט לא יכול לדעת מאיפה הן יגיעו, ולכן יש הרבה סיכון בלקנות חברה קיימת, שלרוב אתה פשוט לא יודע מה גובה החשיפה שלך. מעבר לזה, לעניין מגני המס, כדי שתוכל לקזז את הפסדי המס כנגד רווחים שלך, אתה חייב שהפעילות תהיה פעילות עם אותו האופי, כלומר אתה לא יכול לקזז הפסדים של מאפייה כנגד רווחים של חברת הייטק. עכשיו מעבר לזה גם צריכים להכיר שלרשות המיסים יש את הסמכות לא להכיר בעסקה לעניין חישוב המס, אם כל המטרה של העסקה הייתה לחסוך במס, וזה נכון לכל תחום פעילות, לא רק לעניין הזה של חברות. ולכן, אם אנחנו קונים חברה שהיא קיימת, שאין לה פעילות, רק לצורך מגן המס, לא בלי שום סיבה אחרת שאנחנו יכולים להראות, אז לפקיד השומה עומדת הסמכות להגיד שזה מהלך שהוא מלאכותי, ולא להכיר לנו בעצם במגן המס, ויש הרבה תיקים שמתגלגלים שנים במערכת המשפט על להכיר בהפסדים או לא להכיר בהפסדים, זו מטריה שרואי חשבון חולים עליה.
כן. אגב, נושאים מורכבים, יש גם את כל הנושא של תושבות המס של החברה. אנחנו מכירים שאדם ממוסה לפי תושבות המס של המקום בו חי, בו מתגורר, אבל גם לחברה יש את המס שלה, שאמרנו שזה מס החברות, ובאופן עקרוני, אדם יכל לחשוב שאם הוא יפתח חברה במקום בו מס החברות הוא יותר נמוך או לא קיים בכלל, מדינת ישראל תכיר בזה והוא ישלם מס רק ברמה אישית, והחברה שלו תשלם את אותו מס מופחת.
אגב, זה היה ככה פעם, עם מחלטי המס.
נכון. היום הדברים באמת הרבה יותר מסודרים, ומבחינת רשות המס היא רוצה לבדוק כמה פרמטרים בשביל להכריע האם החברה מבחינה מהותית היא חברה ישראלית. והפרמטרים הם קודם כל מי הבעלים של החברה, אם הבעלים הוא בעלים שחי בישראל, הוא חי בחול, מה תושבות המס שלו. מי הם העובדים של החברה, האם כל הפעילות מתבצעת בעברית, האם כל הפעילות מתבצעת על ידי ישראלים שגרים בחול, או שהיא מתבצעת על ידי זרים, ומי לקוחות החברה. אם יש לנו חברה שבוא נגיד יושבת באירלנד, אבל כל העובדים של החברה הם ישראלים, ובתכלס כל ההחלטות שהחברה מקבלת מתקבלות בישראל, והלקוחות הם ישראלים, מבחינת רשויות המס, יתייחסו אל החברה הזאת כאילו היא הייתה חברה ישראלית, והיא תצטרך לשלם מס חברות. עכשיו, אם החברה נמצאת באירלנד, והעובדים הם אירים, וההחלטות מתקבלות על ידי המנכ״ל, שגם הוא האדם שמתגורר שם באירלנד, והלקוחות הם אירים, ובמקרה יוצא שבעל המניות המהותי נמצא בישראל, אז באמת אפשר להתחשב בחברה הזאת כחברה זרה לכל דבר ועניין שלא תשלם מס חברות בישראל, כל עוד רשויות המס משתכנעות שהבעלים שיושב בישראל לא שותף פעיל בהחלטות של החברה, וכל ההחלטות באמת מתקבלות שם.
כן, מה שאמרת הוא מדויק, אבל העולם הזה הוא מורכב מאוד של חברות ומיסוי בינלאומי, ומי שיודע שנמצא בתוך הקטגוריה הזו של בעלי חברות שנמצא לתפר, כמובן שכדאי ללכת למשרד רואי חשבון טוב שמתמחה במיסוי בינלאומי, לענות על השאלות הספציפיות.
כן, בהחלט אני מסכים. עוד משהו אחד לפני שאנחנו סוגרים את הפרק הזה, פעם היה מאוד מקובל לפתוח חברות ארנק. חברת ארנק היא סוג של חברה, נקרא לה כמעט חברה פיקטיבית, במובן הזה שאדם היה פותח חברה, בוא נגיד שאני רופא או עורך דין, יש לי הרבה מאוד הכנסות, יש לי רווחים גם יפים, ואני לא רוצה לשלם את דרגת המס השולי שלי, ולכן אני פותח חברה. החברה תשלם את המס המופחת של מס החברות, אני קורא לו כרגע מס מופחת, כי לעומת המס השולי הוא יותר נמוך, ואז אני מחזיק בסוג של ארנק את הכסף בתוך החברה שלי, ונותן לו לצבור, נותן לו להיות מושקע שם. רשות המיסים לא אוהבת את זה, היא תופסת את זה כאיזושהי פעילות פיקטיבית שהמטרה המרכזית שלה היא להימנע מתשלום מס, ומה שרשות המיסים תעשה זה פשוט לחייב אותך לפי מדרגת המס השולי שלך, בלי קשר להיותך חברה בעם.
כן, בעצם רוצים לראות שיש חברה של ממש, עם פעילות של ממש, עם מספר עובדים, כדי להכיר בחברה זו כנקרא לזה חברה אמיתית, שיש לה פעילות אמיתית בפני עצמה כחברה, ולא כחברת ענק שבאה לשרת איזשהו בעל מקצוע חופשי.
כן. עכשיו גיא, הרבה מהמאזינים שנמצאים איתנו בפודקאסט הזה, בעצמם שואפים להגיע לחופש כלכלי, להצליח כלכלית, ואנחנו מדברים על חברה בע"מ, כאחד הכלים האסטרטגיים שאם משתמשים בו נכון, יכולים לעזור לנו להצליח כלכלית יותר, להגיע מהר יותר לחופש כלכלי גדול יותר. איך עושים את זה בפועל? איך מחליטים מתי נכון לנו לעזוב את המקום של העוסק, העוסק המורשה, סביר להניח, ולהפוך להיות חברה בע"מ?
אני חושב שלהיות חברה בע"מ זה תוצאה של התנהלות נכונה כעוסק מורשה. כלומר, אתה רואה את המחזורים שלך גדלים, אתה רואה את הרווחיות שלך גדלה, אתה רואה את הפעילות שלך גדלה, וכשתגיע למקום הזה, הרואה חשבון שלך כבר לבד יבוא ויגיד לך, תשמע, יש לך יתרון מיסוי בלהיות חברה בע"מ, על פני להיות עוסק מורשה בשלב הזה. אין יתרון מיסוי משמעותי בלהיות חברה בע"מ בשלב מוקדם מדי. מה שכן יש זה הרבה עלויות נלוות. אני כן חושב שמי שמכוון גבוה ומכוון למחזורים ולרווחיות שהיא משמעותית, גם אם הוא מתחיל ממחזורים ופעילות שהיא יחסית קטנה, כן יכול לעשות לו היגיון להתחיל ישר כחברה בע"מ ולסגל את ההתנהלות הנכונה. בסוף יש גם אלמנטים שהם פסיכולוגיים, כמו שהזכרתי לגבי משיכת משכורת, שהיא משכורת נכונה. בעיניי גם ההתנהלות כחברה היא התנהלות שמאפשרת לך מלכתחילה לפעול בקנה מידה גדול יותר, מאלצת אותך לפעול בקנה מידה גדול יותר. אבל לפתוח חברה זה מהלך שנכון להגיע אליו כבר עם גב כלכלי שהוא משמעותי, וחברה בעם בעיניי היא כלי שהוא טיפה למתקדמים, הוא כלי למי שהצליח כבר לבנות איזשהו הון ברמה מסוימת משמעותי, או לחילופין לגייס כסף שיהווה את אותו ההון המשמעותי לחברה שהוא בונה.
יפה, אז באווירה אופטימית זאת נאחל לכל המאזינים שיזכו לפתוח כמה שיותר מהר חברות בעם ולא אחת. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.